בואי נמהר לחופה. מהר לחופה. סליחה, גם אני מתכוון, בסדר, אני הולך לחתן, מה אתם רוצים ממני? מהר לחופה, מהר שישית לחופה! פתאום אתה רואה כלונסאות, חופה, מה, את הבת, את, זאתי, זאתי הקלה, מי את, מה את קדש אותה? סליחה, רגע, מה, אני מתכוון, בסדר, אני אתחתן, את לאט לאט. איך זה, מה, למה כל כך מהר? כי לא שואלים אותך! כשמגיע הזמן לא שואלים אותך, למה לא שואלים אותך? גם לפני כן לא שאלו. כי לא שואלים אותך כלום. גם שאלה 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 גם לא שאלו. אז מה בעצם איך זה עובד? לא שואלים כלום! כשמגיע הזמן לא שואלים, מריצים אותך במהירות, זהו זה. הגיע הזמן, הגיע הזמן, הגיע הזמן, הגיע הזמן, הגיע הזמן. אדם חושב שהוא התחתן, אין לו שום בעיה. שום בעיה, אם הוא יתחתן, הכל יסתדר. למה? אשתי תכבס לי, היא תבשל לי, היא תכין לי, הכל לי, גם יהיה לי ביס לי וקין לי. הכל לי, אני ולי ולי. כי אני פה, זה אני. כי זה אני! אני חושב שהוא יתחתן, הכל כבר יהיה בסדר ונפלא, זהו זה. גן עדן עלי אדמות. הוא לא מבין שעכשיו שהוא יתחתן, מתחילה באמת העבודה. למה זה כל כך חשוב מידות? מבחן של אמיתי של מידות זה בתוך הבית. בתוך הבית יש מבחן גדול מאוד של מידות. כל הזמן לאורך כל הדרך. שלום בית זה לא פשוט שזה סייעת בשמיה. שלום בית זה לא נוסחה כזאת או כזאת וזהו יש לך שלום בית. זה עבודה, נו, כל הזמן עבודה. עבודה של אכפתיות לזולה. של להרגיש את הזולה. זה עבודה כל הזמן. עם עליות וירידות. אין כזה דבר שעברנו את הפיתה וזהו, כבר גמרנו זה. זה סייעת בשמיה כל הזמן. מה זה בעצם בית? בית, מה זה? בית זה קירות? מה זה בית? זה קירות, זה אבנים? ושני אנשים מסתובבים שם? מה זה בית? זה שתי נשמות שהן נשמה אחת. אתה הולך לחבר ביניהם, כל אחד בא מכיוון אחר לגמרי. כל אחד עם היסטוריה אחרת, עם מנטליות אחרת לגמרי. ואומרים להם, עכשיו תחיו ביחד. הרבה פעמים יש מינוח שונה לגמרי. הוא אומר לה, תעזבי אותי עכשיו, היא חושבת תעוף ממני עכשיו. הרבה פעמים המינוח עד שמתרגלים למינוח. עד שמתרגלים אחד לשני מה הכוונה. זה לא פשוט, עד שמתרגלים אחד לשני למונחים, למושגים. כל אחד מביא איתו רקע אחר והרגשים אחרים בכל מילה, בכל טבע. עד שמתרגלים ביחד. שנים לוקח עד שהם מרגישים אחד לשני. הרי כל העניין של בית זה הרגש בזולת. זה עבודה של מידות כל הזמן. לכן זה כל כך מעניין אותנו, איך זוכים למידות כאלה יפות. בלבד שאנחנו מצווים על תיקון המידות, זה יסוד של כל התורה כולה. אדם חושב לעצמו, חתמים, כל בסדר, מה זאת אומרת? מה הבעיה של מידות? הבעיה של מידות זה האגו, זה אני. אני במרכז, אני ואני ואני. כל הבעיה של מידות זה אני. כל הבעיה של מידות זה אני. כל הבעיה של מידות זה אני. הם עשו מחקר באמריקה, איזה מילה הכי מדוברת בטלפון והטלפון. השתבח שם המילה הכי מדוברת, המילה אני. למה? כי אני עשיתי, אני אעשה, אני אביא לך, אני אקח, אני אלך, ולעניות דעתי, אני חושב ככה, אני חשבתי, אני אחשוב. זה אני, גם אתה קצת, אבל עיקר אני. אז זה אני. למה? למה זה אני? כי אני במרכז. כי כשהייתי תינוק, גם הייתי במרכז. הייתי תינוק, אז הייתי כולם סתובבו סביבי ואומרו, לקחו את כל התשומת הלב, זה לא יפה. צריכים לשים לב גם לשני, זה לא יפה. מה זה, מה קרה? עכשיו הכל עבר אליו, לא יפה. אז הוא, למה שעזן, הוא גדל, הוא גדל, לאט לאט הוא לומד להיות אגוצנטרי מתוחכם. להכל להעביר עליו, אבל בצורה מתוחכמת. מספרים על כולם, אבל הכוונה אליי. מדברים על כולם, אבל הכוונה בעצם עליי. אני אספר לכם סיפור, אבל אני מתכוון עליי. הכל אני. זה אני, כי זה אני. ואדם הולך עם זה, וגדל עם זה, כי זה אני. זה קשה מאוד. זה הכי קשה בעבודת המידות. זה הכי קשה בעבודת המידות. בבית צריכים להביא שמחה לבית. זה עבודה נונסטופ עבודה, צריך להביא הבית השמחה. בדור שלנו, כן, בדור שלנו. בדור הזה צריכים להביא שמחה הבית. בעיקר בדור הזה. ואת כולנו מנסים בזה, את כולנו מנסים. כי אדם יש לו גם, לא, אין לו משום עם המצבי רוח עולים, יורדים, יורדים, עולים. אז בשבילנו עבודת המידות זה חשוב מאוד. איך מגיעים לכאלה מידות זכות? זה מעניין אותנו מאוד. איך זוכים לכאלה מידות? מה מפסיד אותנו? מה גורם לנו להפסד? אנחנו יודעים שיוסף הצדיק זכה לאמונה זכה מאוד מאוד מאוד, בדרגות עצומות שרחוקות מאיתנו, שנות אור. איך הוא גם זכה לכאלה מידות מיוחדות. זה מאוד מעניין. כי נכנסתם קושיות בראש. נכנס הרבה קושיות. איפה נעלם כל מה שאני עושה? מה קורה כאן? איפה התפילות? למה זה ככה נראה? עד מתי זה יימשך ככה? באמת נותנים? בסוף נותנים הכל. אבל עד שנותנים את הכל. בסוף משלמים על הכל. רטרואקטיבי, אדם מקבל למפרע. כל מה שהוא עשה, הוא הולך לקבל הכל. אבל עד אז משגעים את האדם, שהוא כל הזמן צריך להתחזק, בפרט בדור שלנו. שכל אחד סוחב איתו מגלגולים קודם כל מיני בעיות, מה שהוא סוחב איתו. כשמגיע הזמן באמת, עוד מעט נראה מה אדם זוכה למפרע. כמובן, אין פה שחור לבן, אין פה הוקוס פוקוס, זה לא שהיה, שמענו את הנוסחה ונביאנו, הבנו אותה, אני עובד מחר על הקדושה, מחר אני כבר נהיה צדיק. אין דבר כזה, רבותיי, שלא אין טעויות, לא, אין פה עסק עם קוסמות, כי אנחנו לא, אין שלט מרחוק, מרחוק, תקנית, אם ככה, תקנית, כלום המידות, נוסחה א', ב', ג', ד', אני מתוקן, זהו זה. שמעתי שיעור, אני מתוקן. כל השיעורים האלה זה שאדם ילך לשדה לצעוק לשם. כל השיעורים האלה שאדם ידע מה רוצים ממנו בחיים בכלל. אחרת זה לא הבנו בכלל מה רוצים מאיתנו. כל השיעורים האלה שאדם יקבל חומר על מה להתחנן, על מה לבקש מהשם. שילך אם יש לו עכשיו, יש לו משהו ביד, הוא לא מגיע להתמודד, הוא לא יודע מה לדבר. מה לדבר? לצעוק! לצעוק להשם, מה? קח ממני את כל השטויות מהראש. כל הנחשים והקרבים קח ממני. אנחנו נמצאים בכל הפרשה הזאת, פרשת ויגש. כל הפרשה הזאת על יוסף, הרי ראינו את יוסף במשך הפרשות קודמות עם אמונה עצומה, עם דרגות עצומות של אמונה. זה ראינו את זה. כשאנחנו עוקבים בפרשה הזאת של ויגש, מה קרה שם, כל המפגש הדרמטי הזה, שיכול היה להסתיים חף שלום בצורה קשה, בין האחים לבין יוסף, אנחנו רואים שיוסף מגיע לדרגות נוראיות במידות. במידות. מי שרוצה יבוא יכול לשאול שאלה שם. מי שרוצה לשאול שאלות יכול לשאול שאלה. מה יוסף עושה את כל הרעש הזה, את כל הטרם הזה, כל הבלבול הזה על האחים? חס ושלום זה נראה כאילו יש לו איזה עסק של התחשבנות איתם. חס ושלום ככה זה יכול לראות. אבל שלומדים קצת יותר לעומק מה כתוב כאן, את כל הפרטים, איך הוא התנהג עם האחים בהמשך. ואז מתברר למפרע באמת מה הייתה הכוונה של יוסף בכל הסיפור הזה. אז אנחנו רואים באמת שיוסף אוחז בדרגות גבוהות מאוד 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 של מידות מיוחדות. מה שנקרא מידות של מלאכים. יוסף הצדיק אוחז בדרגות עצומות של אמונה, זה ראינו כבר במשך השיעורים הקודמים. כל ההתחזקות שלו, המצבים הקשים שהוא היה, הוא היה במצבים מאוד קשים. וזה ברור לנו שהוא רחוק מאיתנו שנות אור. זה ראינו בדרגות האמונה שלו. אם כי גם משם לקחנו לעצמנו את הלימודים שמתאים לנו, לשמוע על מלאכים ואתה בעצם רחוק נמצא על הרצפה, זה רק מתסכל אותך. אלא אם כן יש לך מה ללמוד לדרגות שלך הנמוכות, מה ללמוד ומה לקחת משם. אז באמת ראינו מה יש לנו לקחת באמונה מהדרגות הנוראיות של יוסף הצדיק, המעקב שלנו בפרשיות האחרונות. בפרשה הזאת ויגש, במפגש הקשה הזה, הם ממש הגיעו כבר לקצה של הקצה. במפגש הזה הקשה בין האחים לבין יוסף, היה מפגש דרמטי קשה מאוד, שעוד מעט חס ושלום, עוד רגע קעת, זה יכול היה להתפוצץ. ואז אנחנו רואים את יוסף, גם במידות בדרגות עצומות. רואים את יוסף בתפארתו, בדרגות עצומות נוראיות. אם כי יש פה כמה קושיות, יש פה כמה שאלות, שנצטרך להבין אותן. אם כמו שאתה מסביר, הוא אוחז בדרגות כאלה גבוהות, אז למה הוא יתנהג ככה עם האחים? שזה נראה חס ושלום כאילו היה פה איזו התחשבנות. חס ושלום לחשוב כאלה דברים על יוסף הצדיק, אבל לכאורה ככה זה נראה. אבל אנחנו נראה שזה בכלל לא כך הפוך. כל המחשבות של יוסף הצדיק זה היה רק על האחים לטובתם כל הזמן. אנחנו, כשעוקפים אחרי יוסף הצדיק, רוצים לדעת אם באמת הוא אוחז בדרגות כאלה של מידות, איך מגיעים לכאלה מידות. זה גם מעין אותנו, איך זוכים להגיע לכאלה מידות. אז אנחנו נראה את הקשר בין המידות לבין האמונה, לבין עוד נקודה אחת חשובה שקשורה בכל המערכת הזאת, ומשם כבר נשליך לעניין שלנו. איך אפשר לזכות? כי אחרי הכל, אדם כל הזמן מבחן של מידות. מידות זה מבחן כל החיים. לכעוס, לא לכעוס, להאריך אף, אריכות אפיים, לא אריכות אפיים, לדבר שונה, לא לדבר שונה, זה הכל מידות. איך אומר הגאון מווילנה, אם אדם לא מתקן את המידות שלו, למה לא חיים? כך מביא ספר אבן שלמה. שאם אדם לא מתקן את מידותיו, למה לא חיים? כמובן, אי אפשר לי בלחיצת כפתור לתקן מידות. מידות זה עבודה כל החיים. אבל צריך להיות פה איזה מסלול, כי אם אתה מדבר על דרגות כאלה של מידות, כמו יוסף הצדיק, שתכף נראה מה מדובר כאן, אז יש פה איזה סודות, יש פה סוד, שתמון פה, שאנחנו לא יודעים אותו, שכנראה גם כן מעכב אותנו כל הזמן, תוקע אותנו כל הזמן. משהו תוקע אותנו במערכת. אותנו זה מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו מפסידים, בגלל שטויות אנחנו מפסידים, פשוט לא יודעים, מפסידים. ואז עוד פעם מחדש, את הניסיונות, ועוד פעם מחדש. בכל המהלך הזה שיוסף הגיע עם האחים, היה רגע מאוד מאוד קשה. שיוסף הצדיק היה חייב לחשוף את עצמו, להגיד, אני יוסף. ובמצב הזה הקשה, מתברר שהוא נכנס לסכנה מאוד גדולה. ככה חז"ל אומרים. חז"ל אומרים שיוסף הצדיק נכנס לסכנה מאוד גדולה. האחים צריכים להביא מי היו האחים? כולם היו גיבורים. יהודה, שמעון, לוי, כולם גיבורים. ואם הם, אם היו מתרגזים באמת ומוצאים לפועל את הרוגז שלהם, רק מהשאגה של יהודה כבר נפל פרעה מהכיסא. בקיצור, הם לוקחים את כל מצרים, פרקים את מצרים. ואם היה מצב מגיע לזה כבר, למצב כזה היינו מגיעים, אז יוסף היה בעמדה נחותה. מה היה מסביר להם עכשיו, רבותיי, אני אחיכם, אני יוסף, לא התכוונתי, רק לא התכוונתי, היה לי מטרה אחרת לגמרי. יוסף הצדיק בכל מה שהוא עשה עם האחים, כל הכוונה שלו אומר הרמק הייתה רק אחת, שהם יזכו לתשובת המשקל. מה הפירוש? האחים הרי זרקו אותו. הרי הם זרקו אותו בתוך הבור בצורה קשה, ואחרי זה מכרו אותו. אז זה נקרא פגם באחווה. נכון, זה הייתה גזרה משמיים. ראינו זה בשיעורים הקודמים, הייתה גזרה משמיים, איך שהאורחיים הקדוש מסביר, איך שבקוטה הלכות זה מובה. זה היה סיבוב כזה משמיים שהסתירו מהם, והחייבים היו לעבור את כל השלב הזה כדי, בגלל הגזרה של בין הבתרים, שבעצם צריכים לרדת למצרים. צריכים לרדת למקום כזה רחוק, ולכן יוסף יהיה השגיר הראשון, הוא יגיע ראשון. הוא יגיע ראשון, הוא יכשיר את הקרקע, והנסיבות הקשות. אז בצורה הקשה שהוא נזרק לבור והתחנן לפניהם, אז הם פגעו באחווה. עכשיו התיקון שלהם, תשובת המשקל. מה זה תשובת המשקל? הם צריכים שמישהו יהיה בבית הסוהר, והם ימסרו את הנפש בעד האח הזה, ובזה הם יתקנו את מה שהם פגמו. אז לכאורה אין בעיה, תפוס את שמעון, וכולם ימסרו את הנפש בעד שמעון, וזהו, זה נגמר הסיפור. אבל מה הבעיה? הבעיה של כולם יהיה תיקון, אבל שמעון לא יהיה תיקון, כי הוא לא מוסר את הנפש. אז צריכים להביא אחד כזה שלא היה במחירה, והאחד היחידי הזה זה רק בנימין. ולא רק זה, אז הסיטואציה תחזור על עצמה בדיוק כמו שהייתה במחירה. שכל האחים ביחד מוכרים אח אחר. והאפשרות היחידה זה רק בנימין. ולכן כל הקושי הגדול של יוסף היה להוריד את בנימין. יוסף כל הזמן חותר עם כל התרם שהוא עשה, כל הטרטור הזה היה רק כוונה אחת לטובתכם, למענכם. להוריד את בנימין למטה, לאסור אותו, תמסרו את הנפש שזה יתוקן העניין. אבל בצורה הזאת שזה נעשה, הוא הגיע למצב קשה מאוד, יוסף הצדיק. עוד רגע, הם פשוט היו מתפרצים, כי כבר יהודה הם מוכן למסור את הנפש, זהו זה. זאת אומרת, יוסף הצדיק מתח את החבל עד הקצה האחרון. עוד רגע, הוא מאבד את כל האפקט של כל הסיפור הזה. כי כעת, כשהוא התגלה אליהם, תכף נראה מה קרה, בדרמטיות הזו שהוא מתגלה אליהם. כשהוא התגלה לאחים שלו ואמר, אני יוסף, הם נבלו. הייתה פה בעלה נוראית. הם נבלו כי הם בעצם לא חשבו, לא חלמו, למרות כל החלומות שלו, הם לא חלמו שימצאו אותו באיפה שימצאו אותו, בקרות עמדה, הם חיפשו אותו במקומות טמאים. למה הם לא הכירו אותו? לא הכירו אותו. למה, מה הבעיה להכיר אותו? אז רש"י אומר שכשהוא הגיע, כשהם עזבו אותו, אז הוא היה בלי חתימת זקן, ועכשיו הוא כבר עם חתימת זקן. אז מה זאת אומרת? הזקן מאוד משנה את הפרצוף, מאוד משנה. אז לא אי אפשר להכיר אותו, אבל ישנה סיבה, יש בעיה אחרת. יש בעיה אחרת. הבעיה שיעקב ויוסף דומים, אז זה בעיה. הבעיה שיוסף דומה ליעקב. אבל יכול להיות שזה לא כל כך בעיה, בגלל שלא היה להם תמונות, לא היה להם אז מצלמות. לא היה אז מצלמות ולא היה תמונות, אז לא היה להם תמונה של יעקב שהוא היה צעיר. אבל הם זוכרים את יעקב אינו כשהיה צעיר. ויוסף דומה לו בדיוק, מדויק, אותו קלסטר פנים בדיוק כמו יעקב אבינו כשהיה צעיר. אז הם היו רואים אותו, והם היו מתחילים לחשוב רגע. הוא מושיב אותנו לפי הסדר. הוא שואל כל מה על האבא, מה קורה עם האבא. הוא כל מה מתעניין למשפחה. הוא כל מה רוצה להביא את בנימין. רגע, מי אתה בעצם? פה משהו חשוד. ואז יכולים היו לעלות על זה. אז מה עושה יוסף? הוא פשוט שם על הפנים, מכסה על חלק מהפנים. מכסה את חלק מהפנים. שלא יוכלו לזהות אותו, שהקלסטר פנים שלו דומה בעצם ליעקב. וכשהוא מתגלה אליהם, הם נבהלו מאוד. תכף נבין מה זה הייתה הבעלה הזאת. אבל אומרים חז"ל הקדושים, ברגע שיוסף מתגלה, הוא אומר, הוציאו כל איש מעליי, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בתוודה יוסף אל אחיו. ויתן כל בבכי, אומרים חז"ל, למה אמר הוציאו כל איש מעליי? אמר רבי שמואל בר נחמן, לסכנה גדולה ירד יוסף, שאם הרגו אחיו, אין בריאה בעולם מכירו. יכולים היו פשוט להרוג אותו במקום. הם היו מרוגזים עליו, הם לא ציפו למה שקורה פה, הם גם נבהלו מאוד. פרחה נשמתם מרוב בעלה, שהוא התוודע אליהם, אמר, אני יוסף. מה פירוש שאני יוסף? פירוש דבר, זה לא בא בשלבים. זה לא בא בשלבים, שלב ראשון ועוד שלב. זה לא שלב שאומרים לו, תשמע, יש לכם אח שנמצא בדרגות חשובות במצרים, במשרה חשובה. אחרי זה הם מודיעים להם, אחיכם מחכה לכם. ואחי כן, והאח הזה המיוחד, הוא התגלה עליו, התעלה בשלבים, מודיעים להם בשלבים. אין שלבים, הם מחפשים אותו, יש מקומות טמאים, הוא עושה את כל הטרם וכל הבלבול הזה, מכה אחת הוא מודיע, רבותיי, אני יוסף! ברגע אחד, כל החשבון נכנס להם בראש, כל מה שהיה, כל מה שהיה, וכל החלומות שלו, וכל מה שמכרו אותו, ומה שקרה איתו, ריבון העולם, והצער שהיה לאבא לחינם, עכשיו תופסים איזה מה קרה פה, ברגע אחד הכל, הם נבהלו, בעלה נוראית, רבותיי, כל השבטים היו קדושים, צדיקים, שבטקה, כולם היו צדיקים, היה להם כוח לשתף את השכינה איתם בחרם שלא יגלו לאבא יעקב, איזה צדיקים היו אחד אחד, אבל כל המחירה הייתה בגלל הסתרה מלמעלה, זה גזרה משמיים כמו שהסברנו בשיעורים, אז האחים הצדיקים הנוראים האלו כולם בבעלה, אבל לפני כן, יוסף מוציא את כולם החוצה, אף אחד פה לא יישאר. הם יכולים להרוג אותך, אתה יודע? הם מרוגזים עליך. הם מרוגזים, וגם ישמעו גם כן שאתה נהיית פה מלך עם כל החלומות שלך. לך למה היה התגובה פה? הרי צריכים להבין, הרי יוסף עבר טראומה איתם, שזרקו אותו לבור. זה היה סיפור טראומטי. בור, נחשים, עקרבים, לפני כן כלבים, אחרי זה ישמעאלים, הצער הגדול. הוא כמובן הבין שהכל גזירה משמיים. לכן הוא לא הקפיד עליהם, תכף נראה שהוא לא הקפיד עליהם בכלל. זה פלא פלאים, זה דרגות עצומות. אבל עם כל זאת, טראומה הייתה פה. אתה לא מפחד מה הם יעשו לך פה? אתה לא מפחד מה יעשו לך? אומרים חז"ל, אמר שמעון בר נחמן, באמת הוא נכנס לסכנה גדולה, שאם הרגו אחיו אין בריאה בעולם מכירו, פשוט יכולים להרוג אותו ולהעלים אותו. ולמה אמר הוציאו כל איש מעליי? למה אתה מסתכן? אלא כך אמר יוסף בליבו, מוטב שאהרג ולא אבייש את החי בפני המצרים. הוא מוכן למות. הוא מוכן שיהרגו אותו, ובלבד שהאחים לא יתביישו לפני המצרים. הוא יודע שיש מצב שהם יכולים להרוג אותו. זה לא סתם. הם יכולים להרוג אותו. אף על פי שהם צדיקים, בגלל כל הנסיבות הקשות האלו, יכולים להרוג אותו, הוא יודע את זה. לוקח את זה בחשבון שיכולים להרוג אותו, אבל זה עדיף לו מאשר יבייש את האחים. בוא נשאם איזה דרגות אלו. הרי אם אתה יודע כזה מצב, מה אכפת לך? אתה, אם יש לך משהו בלב, איזה חשבון איתם, משהו. בסדר, אתה צודק, אתה אוחז בדרגות אמונה כאלה גבוהות, יוסף הצדיק, אתה אומר להם, באמת רבותיי, תירגעו, למחיה, אתם לא, אל תעצבו, כי מחרתם אותי הנה, למחיה שלך אני לוקים לפניכם, אתם צודקים, אתם לא הייתם אשמים, זה הייתה גזירה משמיים, הקדוש ברוך הוא שעשה את הכל, זה לא אתם בכלל. אתה אוכל את דרגות אמונה, יפה מאוד. לא, אתם שלחתם אותי, ענקי אלוקים, עשי מניעה לפרעו, אדון לכל ביתו. אתה אוכל את דרגות אמונה גבוהות, הכל נפלא. אבל אין לך בפנים, בלב, איזה משהו, איזה תקירה כזאת, לא יודע מה, אני לא אפגע בהם, אבל משהו כזה, תבין? להתחשבן איתם בצורה עדינה כזאת, אלגנטית, שלא יישאר תביעות אצבעות, מה שנקרא. לא שפסיעות בשטח. אף אחד לא ידע, זה אני, משהו קטן. כלום! כלום אין לך! משהו קטן קצת ככה, תראה אחרי הכל, בסדר, זה האלוקים, זה שליחות, אבל למה דווקא, אבל הם היו פה מעורבים בתמונה, כלום אין לך בלב, כלום, איזה לב יש לך, אתה מלאך, מלאך אלוקים אתה, אין לך כלום, הכל נקי וזך, מוכן להיהרג, הרי מצב כזה אתה צריך להיכנס לחדר, אם אתה רוצה להישאר איתם לבד, לפחות תשים כיתת יורים מכל הכיוונים, שברגע שאתה מודיע אני יוסף, והם קופצים עליך מיד היום, פשש, יורים. יורים מכל הכיוונים, מיד, קצת יורים מכל הכיוונים, מה הבעיה כל מצרים שלו? מה, אתה לוקח סיכון? הוא מוכן להיהרג, ושבילה שלא יתביישו, שלא ייפגעו ויתביישו. זה דרגות עצומות אלו, וזה הרבה יותר מזה. הוא טרטר את כל מצרים, הוא העביר את כל המצרים מצד לצד, שכולם יקראו גולים. למה? כדי שהאחים יורדים למצרים, רש"י מביא את זה. כדי שהאחים שיורדים למצרים לא ייפגעו. לא ירגישו גם כן שהם גולים. לבד. כולם גולים פה. הוא מעביר את כולם מצד לצד, כדי שהאחים ירגישו בנוח. כולם פה גולים מצד לצד. ככה הוא חושב על האחים. ולא די בזה. הרבה יותר מזה. שנים חולפות. כמה הוא חיכה לאבא יעקב. כמה הוא חיכה לאבא יעקב להיפגש איתו, כמה הוא חיכה. הרי שהוא היה איתו, אם אבא זה היה בטופ, זו הייתה מתיקות שאין לתאר ולשאר אותה. איזה מתיקות הייתה עם אבא יעקב? יעקב, אם ללמוד תורה, יש לנו מושג מה זה בכלל. זה הפשט והרמז והדרש והסוד והכל ביחד. מתיקות שאין לשאר אותה. ואהבתו לאבא, איזה אהבה גדולה הייתה לו לאבא. בנסיבות שהוא בודד לבד המערכה, הרי אין לו אמא, הוא היה יתום הרי. שאמא רחל נפטרה, כשבנימין נולד. מה יש לו? אבא, מחכה לאבא, הוא שואל, מתי אבא? מה קורה עם אביכם? מה קורה עם אבא הזקן? מה קורה איתו? מחכה לו. אז עכשיו שנפגשו עם, הוא נפגש עם יעקב אבינו, איזה פגישה דרמטית זו הייתה? זה בוכה וזה אומר קריאת שמע. איזה פגישה דרמטית. אחרי כל זה, יוסף הצדיק לא נפגש עם אבא יעקב, עד שאבא קורא לו לפני הפטירה. למה, מה יש? הוא מפחד. יש לו חשש שמא אבא ישאל אותו מה באמת קרה במחירה. כי נודע ליעקב שהייתה מחירה. אחרי הכל, איך הוא יתגלגל למצרים. אבל הוא מפחד שהוא יחקור אותו מה היא במחירה, ואז אבא יכול להקפיד על אחד מהאחים, לא משתלם. הוא מעדיף לא לפגוש את אבא כל השנים האלו עד הפטירה, בשביל שלא יצא משהו על האחים. איזה דרגות אלו? בונו של עולם. אנחנו שקוראים את הדברים האלו, אתה מבין? אין שום חשבון. כל החשבון שלו זה נטו עליהם. רק זה מה שיש בראש שלו. רק הם והם, ריבונו של עולם. בכל הסיפור הזה ששומעים על יוסף הצדיק כאלה דברים, אדם שואל את עצמו איך אפשר להגיע לכאלה דרגות של זיכוך? יש אפשרות בכלל להגיע לדרגות כאלו? שום דבר, זך נקי, אין לך שום התחשבנות? אתה לא, אין לך משהו, משהו מן המשהו? אתה מוכן להירג בשביל שהם לא יתביישו? מה אני חייב לכם? אני חייב לכם משהו. מה אני חייב לכם בעצם? אלוקים שלחני לפניכם. בסדר, אני אוחז דרגות אמונה מאוד גבוהות, אני יודע שאתם שליחים. הייתם שליחים. תכלס, אני לא חייב לכם כלום. אתם רצינו לצייר אותי, הייתם שליחים של ההשגחה. לא התכוונתם, כן התכוונתם, תכלס, ציירתם אותי. אז מה, אז אני לא אחפש לכם, לעשות לכם צרות, אבל אני צריך להיכנס גם לסכנות בשבילכם. אני צריך להסתכן בשבילכם. מה החשבון פה? איזה דרגות אלו? ועוד הוא היה צריך להיזהר, כי אם הוא היה עובר את הגבול באמת, אם היה טיפה מותח את החבל טיפה יותר, הם היו קרים עליו, ועל כל מצרים, פרקים את כל מצרים. מה היה הוא מתחיל להסביר להם, רבותיי, אלוקים שלחני לפניכם, ואין מה, אין מקום לדברים האלה. הוא היה צריך להתחנן על נפשו, להגיד, רבותיי, אני סך הכל אח שלכם, התכוונתי על כתובתכם, הכל היה מתהפך. כל האפקט זה רק כשהוא בעצם חתקתי תאום מצב שהוא, לטוב, אני לטובתכם, הנה עכשיו אני מתגלה לכם, זה אני אוסף, לא הייתה כוונה, רבותיי, והם נבעלו, הייתה בו בעלה נוראית. מה הבעלה כאן הייתה, ריבונו של עולם? איך זה? איך, מה קרה פה? איפה טעינו? אנחנו הכל עשינו לשם שמיים. הם הבינו שהייתה גזרה נוראית, אבל עכשיו נפל להם כל החשבון. וכל מה שהיה, הוא חלם חלומות, הוא דיבר, חשבנו שהוא כמובן חושב על עצמו. חשבנו שהוא חולה מהירוי ליבו, חשבנו. ספר לנו על, על כוכבים ועל אלומות. מה אמרנו? זה עם החלומות שלו. אין לך מה, פתאום תראה, הוא מלך. ואנחנו צריכים לבוא אליו. איזה חשבון שמיים זה. ריבונו של עולם. הם ודאי נבלו מפניו. איך הדברים מחושבנים, עד איפה זה מגיע. אבל אנחנו עדיין לא עמדנו על יוסף הצדיק. עד איפה הוא מגיע הדמות שלו. יוסף הצדיק גם פרעו הבחין שהוא אוחז בדרגות של מידות גבוהות מאוד. למה? יוסף, הרי מריצים אותו מן הבור. ויריצו מן הבור. לא היו פה שלבים שאמרו לו, אתה יודע, אתה עוד מעט הולך לפגוש את המלך. עוד כך וכך ימים, תתכונן. אחרי כמה ימים מודים לו, אתה יודע, עכשיו אתה תכין לך נושאים לדבר, יכול שיהיה לך שאלון כזה, שאלון אמריקאי יכול שיהיה לך, יכול להיות. ויתנו לך גם פרק זמן קצת לדבר עם שאלות מסוימות. תתכונן. איזה תתכונן? מה תתכונן? ברגע אחד מודיעים לו, אתה יודע, המלך קורא לך, במהירות, אין זמן, ויריצו מן הבור. שלח לי רגע, אני מתכונן, רק שנייה, רק רגע, תן לי זמן. אין זמן, ויריצו מן הבור. סליחה רגע, אבל אני, מה עשיתי לכם לא טוב? אני בסדר, אני אדם טוב. מה קרה? אין זמן, מחכים לך, מי? כל החרטומים מחכים לך, כל החרטומים. כל הפקולטה לחרטולוגיה מחכה לך שם. והם היו, רבותיי, כל חרטום חרטום. הם היו תואר שני, תואר שלישי, בחרטולוגיה, זה לא פשוט. והוא צריך לשבת מול כל החרטומים האלו, והוא הולך להיות במבחן, איזה מבחן? הרי כל מה שהחרטומים אמרו לפרעו, אתם צריכים להבין, רבותיי, החרטומים האלה זה לא פשוט. הרי כל מצרים הייתה מלא החרטומים, אבל אלה החרטומים היו האליטה של החרטומים. זה השמנת של החרטומים. פסגת הפסגות של כל החרטומים. והם יושבים, והוא במבחן. מה המבחן שלו? מה אתה הולך להגיד שאנחנו לא אמרנו? הרי אנחנו אמרנו הכל. כל חרטום המציא תזה אחרת, ורעיון אחר, ומהלך אחר, ואת הכל פרעו ביטל במחי יד. מה אתה, העבד הזה העברי שיש לנו שם בית הסוהר, מה אתה יכול למכור שאנחנו לא אמרנו? וכולם מסתכלים עליו בזכוכית מגדלת. הוא במרכז. ולא היה גם זמן להכנות. למה ויריצו מן הבור? כי כשמגיע הזמן הישועה, אומר החפץ חיים, מריצים אותך מן הבור. מריצים את הבן אדם. עד אז, תפילות, תפילות, תפילות. לא יודע, לא עושה פה כלום, לא יודע. אני הייתי לך, התפללתי, עשיתי, לא עושה פה כלום, לא יודע. עד אז, עובד, 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 זה נראה שהוא נוסע למקום, או אפילו אחורה נוסע. כשמגיע הזמן, מריצים אותו. סליחה רגע, מה קרה לכם? מה אתם מריצים אותי? לאט לאט, אין זמן. אין זמן, מריצים אותו, מוצאים אותו באוזן, בואי נמהר לחופה, מהר לחופה. סליחה רגע, אני בסדר, אני הולך לתחתן, מה אתם רוצים ממני? מהר לחופה, מהר שישית לחופה! פתאום אתה רואה כנונסאות, חופה, טבעת, זאתי, זאתי הקלה, מי את התחתן, מה את קדש אותה? סליחה רגע, מה אני התכוונתי? בסדר, אני אתחתן, רק לאט לאט. איך זה, מה, למה כך מהר? כי לא שואלים אותך. כשמגיע הזמן לא שואלים אותך, למה לא שואלים אותך? גם לפני כן לא שאלו אותך. כי לא שואלים אותך כלום. גם שעדיין שאלו אותם גם לא שאלו אותך. אז מה בעצם, איך זה עובד? לא שואלים כלום. כשמגיע הזמן לא שואלים, מריצים אותך במהירות, זהו זה. הגיע הזמן. הבאתי אחד לחופה. אמר לי, הרב, אני רוצה לברוח. אמר לי, מה קרה? אני אומר, אני מפחד. אמר לו, גם אני מפחד. מה אתה מפחד? אתה התפללת, ביקשת. מפחד. מגיע הזמן, מריצים את הבן אדם, ויריצו מן הבור. אין זמן להכנות. אין זמן להכנות. עכשיו עומד כל החרטומים, מול כל החרטומים. גם הוא יכול לחשוב לעצמו גם כן. שמע, המלך צריך אותי, אתה מבין? שמע, אדון המלך, שמע, אני, יש לי מה להגיד לך. חכה רגע, אני אגיד לך, חכה רגע. אדם יכול לתפס לגאווה בכאלה מצבים. אדם שאלו אותו, בת אחת, אלו אותו דרגות, הרבה פעמים נתפס לגאווה. לא היה לו הכנה מספיק, לא היה לו כלים. פתאום, אני, מתחיל להתפעל מעצמו. לא, אני באמת נהייתי משהו, לא סתם. לא, זה, יש לי זה. מה במקום זה אומר, יוסף הצדיק אומר לפרו? מה אתה מדבר פרו? מה אתה רוצה? הוא היה פורא ליוסף, אחרי הודיע לו, קים אותך את כל זאת, אין נבון חכם כמוך. מה תהיה על ביתי, ועל פי חשק עולמי. פתאום פרו, מיד אחרי שהוא מסביר את החלומות, מיד פרו אומר, אתה יודע מה? זהו זה, אני בוחר בך. סליחה רגע, יש לך חרטומים, אתה רוצה להתייעץ איתם? נתתי לך את הפתרון של החלום. תייעץ עם החרטומים, אתה לא רוצה להתייעץ איתם? מה קרה? יוסף הצדיק, ברגע שפרו אמר לו, אומר פרו ליוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך למור, תשמע חלום לפתור אותו. מה עונה לו יוסף? ויען יוסף את פרו, בלעדיי אלוקים יענש לו פרו. שמע, אני בכלל לא צד בתמונה. אני אומר לכם טעויות, כל החרטומים הנפלאים והעיקרים. אני מודיע לכם חד משמעי, יש בורא עולם. מה שישים לי בפה, זהו זה. ככה רגע, אתה יודע למי שאני אומר, הולך להגיד את זה עכשיו? לפני כל החרטומים? אתה לא מפחד שיקומו עליך? יגיד, תחזיר אותו מהחזר לבור. חזר לבור. מה, אתה לא מפחד? יגיד לך, מי צריך לפתרונות שלך? תחזור לבור. מה אתה הולך להגיד? כי אני בלעדיי אלוקים. הוא הופך את פרעה ברגע אחד. ועוד פרעה מיד מוריד את הראש ואומר, אתה יודע מה? אתה, אין לבוא לך כמוך, על פיך אישה כל עמי. הוא עשה לו סמינר ברגע אחד. הרי פרו, אם זה לפי הדעה הזאת שאותו פרו נשאר בזמן שעבדו בפרח, זה אותו פרו? רק שנתחדשו גזירותיו? אם זה אותו פרו באמת, אז הוא אמר לי, לי יורי ואני עשיתיני. הרי פרו היה עבודה זרה בעצמו. אתה הולך להגיד לעבודה זרה, יש בורא עולם? אתה יודע מה יהיה פה? אז פרו ראה, רגע, הוא גם לא מנצ... א', הוא ראה את האמונה שלו הזקה, וב', הוא רואה רק רגע. בעצם הוא רואה שיוסף לא בא כעת לנצל את המעמד שלו ואת המצוקה של פרו. פרו שם לב שבעצם יוסף לא מחפש לנצל את המצוקה, המצב, המבוכה הזאת של פרו, אפשר לנצל אותו לטובתו, יכול להגיד לשמע, אני קודם כל נדרוש ממך כך וכך, לטובתי, שאני אוכל לעזור לך, צריך תנאים מסוימים, כדי שאני אקבל את הרוח הזאת מלמעלה. קודם כל, שימי בבנק איזה צ'ק יפה, ושאני ארגיש את ההערה. הרי בלעם ביקש, כל מיני דברים ביקש, כן? להבדיל, כן? יוסף הצדיק לא מנצל חולשות של פרעה, את זה הוא רואה פרעה. הוא רואה כאלה מידות, אם אתה עם כאלה מידות, זה האדם שאני צריך. אתה לא אינטרסנט, אתה אדם נקי וזך. זה פרעה מבחין, כי פרעה היה חכם. לכן לא צריך להתייעץ עם החרטומים. אני צריך, עכשיו מצרים הולכת לקראת מצב של שפע ואחרי זה מצוקה. צריכים פה מישהו שיהיה מאוד נאמן, שלא ייקח כסף לעצמו. אדם עם מידות זכות, רק אתה. מיד הוא בוחר בו. ודאי שיוסף הצדיק מכל הכיוונים. דרגות האמונה שלו אני רואה את זה כבר ראינו. הרי כל מה נדגיש לאחים, אל תעצבו, למחיה שלכם אלוקים, לפניכם, הכל היה למענכם, הכל למענכם. כי באמת, הנקודה של יוסף, שמסתכלים בכלליות, מה קרה פה בעצם? מה קרה פה בעצם? איך אתה, יוסף, לא מתבלבל למעלה בפסגה? איך אתה לא מתבלבל? אגם שזה נעשה במהירות הבזק, כי אם היה שלבים, הכנה, אפשר להבין, אבל במהירות הבזק, בריצה כזאת והריצו מן הבור, אל הפסגה, אתה לא מתבלבל, שום גאווה, כלום, רק הקדוש ברוך הוא, רק אלוקים, פה רבותיי, ולעמוד מול החרטומים, זה לא בינך עם עצמך, זה מול כל העוצמות האלו של כל הסתרה הזאת, מולם להגיד רבותיי, זה רק הקדוש ברוך הוא? מה התירוץ לזה? התירוץ לזה עבודה לאורך כל הדרך. כי יוסף הצדיק, עוד שהיה עבד במצרים, עוד שהיה עבד, כשהיה עבד, הוא כבר היה מלך על יצרו, כבר אז היה מלך. כשהוא היה עבד, הוא השתלט על היצרים שלו. כבר כשהוא היה עבד, הוא היה מלך. לכן כשהוא נהיה מלך, הוא נשאר עבד. עבד לקדוש ברוך הוא. לא השתנה פה כלום. כבר עוד כשהוא היה עבד, כבר היה מלך ביופיו. כי הוא משתלט על היצרים שלו. אין פה כלום, הכל פה שקר, אין מה לקחת מפה. הכל פה שקר. לכן כשהוא נהיה מלך, הוא נשאר עבד לקדוש ברוך הוא. אין פה שום שינוי בסטטוס. כלום לא השתנה פה. הוא, לכן זה עבודה כל הזמן, לאורך כל הדרך אותה עבודה. הוא מלך ועבד כל הזמן. יוסף הצדיק, שאנחנו מסתכלים עליו, באמת זה עוצמות אדירות באמונה, בזכות של אמונה. אדם לא יכול להגיע למידות כאלה גבוהות אם אין לו אמונה גדולה מאוד. שלא יהיה לו הקפדה ולא... אבל יש פה גם מידות, יש פה מידות נוראיות. הרי אותנו זה מעניין מידות, אותנו זה מאוד מעניין מידות, מכיוון שסך הכל, לאדם יש הרבה פעמים מבחן במידות. כל העניין שלי, אדם חושב שהוא יתחתן, אין לו שום בעיה, שום בעיה. אם הוא יתחתן, הכל יסתדר. למה? אשתי תחבס לי, היא תבשל לי, היא תכין לי, הכל לי, גם יהיה לי ביס לי וכין לי. הכל לי, עלי ולי ולי. כי אני פה, זה אני. כי זה אני! אדם חושב שהוא יתחתן, הכל כבר יהיה בסדר ונפלא, זהו זה. גן עדן עלי אדמות. הוא לא מבין שעכשיו שהוא יתחתן, מתחילה באמת העבודה. למה זה כל כך חשוב מידות? מבחן של, אמיתי של מידות זה בתוך הבית. בתוך הבית יש מבחן גדול מאוד של מידות. כל הזמן, לאורך כל הדרך. שלום בית זה לא פשוט שזה סייעת ושמיה. שלום בית זה לא נוסחה כזאת או כזאת וזהו יש לך שלום בית. זה עבודה, כל הזמן עבודה. עבודה של אכפתיות לזולת. של להרגיש את הזולת. זה עבודה כל הזמן. עם עליות וירידות. אין כזה דבר שתעבר את השיטה וזהו, כבר גמרנו זה. זה סייעת ושמיה כל הזמן. מידות זה חשוב שאדם ידע לעצמו, חושב לעצמו, אדם, מקימים בית, איך מקימים בית, איך? לנשואים זה ודאי חשוב, ואלה שלא נשואים זה גם חשוב שידעו שלא יהיה באשליות, שיכולים להתחיל עצמם כבר מעכשיו, כי מידות זה עבודה בתוך הבית, מה זה בעצם בית? בית, מה זה בית? זה קירות? מה זה בית? זה קירות, זה אבנים, ושני אנשים מסתובבים שם? מה זה בית? זה שתי נשמות שהן נשמה אחת, אתה הולך לחבר ביניהם, כל אחד בא מכיוון אחר לגמרי. כל אחד עם היסטוריה אחרת, עם מנטליות אחרת לגמרי. ואומרים להם, עכשיו תחיו ביחד. הרבה פעמים יש מינוח שונה לגמרי. הוא אומר לה, תעזבי אותי עכשיו, היא חושבת תעוף ממני עכשיו. הרבה פעמים המינוח, המינוח עד שמתרגלים למינוח. עד שמתרגלים אחד לשני מה הכוונה. זה לא פשוט, זה עד שמתרגלים אחד לשני למונחים, למושגים. כל אחד מביא איתו רקע אחר, והרגשים אחרים בכל מילה, בכל טבע. עד שמתרגלים ביחד. שנים לוקח עד שהם מרגישים אחד לשני. הרי כל העניין של בית זה הרגש בזולת. זה עבודה של מידות כל הזמן. לכן זה כל כך מעניין אותנו, איך זוכים למידות כאלה יפות. מלבד שאנחנו מצווים על תיקון המידות, שזה יסוד של כל התורה כולה. אדם חושב לעצמו, מתחתנים, הכל בסדר, מה זאת אומרת? מה הבעיה של מידות? הבעיה של מידות זה האגו, זה אני. אני במרכז, אני ואני ואני. כל הבעיה של מידות זה אני. הם עשו מחקר באמריקה, איזה מילה הכי מדוברת בפלאפון והטלפון. השתבח שם המילה הכי מדוברת, המילה אני. למה? כי אני עשיתי. ואני אעשה, ואני אביא לך, ואני אקח, ואני אלך, ולעני יודעתי, ואני חושב ככה, אני חשבתי, ואני אחשוב, וזה אני. גם אתה קצת, אבל עיקר אני. אז זה אני. למה? למה זה אני? כי אני במרכז. כי כשהייתי תינוק, גם הייתי במרכז. כשהייתי תינוק, אז הייתי, כולם מסתובבו סביבי, אמרו, אה, הוא אומר, אה. הוא אומר, מיהו. אז האדם היה התרגל שהוא במרכז. פתאום נולד עוד ילד במשפחה, מסכן הזה נהיה מספר 2. כל הזמן היה נאמבר 1, מספר 1 נהיה מספר 2 עכשיו. עכשיו כל הזרקורים על הזה התינוק. מסכן הזה מקוים אותו. נאמר, רגע, סליחה, רגע, איפה הייתי? מה הייתי? יש לדים שמגיבים לאותו בגלל זה. לקחו את כל התשומת הלב, זה לא יפה. צריכים לשים לה גם לשני, זה לא יפה. מה זה, מה קרה? עכשיו הכל עבר אליו, לא יפה. אז למה שעזן, הוא גדל, לאט לאט הוא לומד להיות אגוצנטרי מתוחכם. להכל להעביר עליו, אבל בצורה מתוחכמת. מספרים על כולם, אבל הכוונה אליי. מדברים על כולם, אבל הכוונה בעצם עליי. אני אספר לכם סיפור, אבל אני מתכוון עליי. הכל אני. זה אני, כי זה אני. ואדם הולך עם זה, וגדל עם זה, כי זה אני. זה קשה מאוד. זה הכי קשה בעבודת המידות. שאדם יהיה אכפת רק מהזולת, זה היה יוסף הצדיק שכל המחשבות שלו, הזולת, האחים, לא אני בכלל, מוכן להיהרג, האחים. זה עבודה של מידות עצומה, לכן זה מעניין אותנו. אנשים חושבים, מגיעים לתוך בית וגמרנו, זהו זה. מסתדר הכל. כל עבודה של בית זה עבודה עצומה. זה עבודה יומיומית של שני הצדדים. לוותר ולהרגיש את השני, ולא פעם אין לך כוחות לזה. זה עבודה עצומה. לכן זה כל כך מעניין אותנו, איך זוכים לכאלו דרגות. הוא רוצה שלום בית. מה אתה רוצה שלום בית? מי לא רוצה שלום בית? זה עבודה עצומה אבל. מה הפלא שאתה שומע מכל מיני זוגות, כל מיני סיפורים כאלה שמרחם. היא באה לרב. הרב, מה קרה? רוצה להתגרש ממנו. מה קרה? רוצה להתגרש ממנו, ברצינות. מה הוא עשה לך? הוא אין לו יראת שמיים. אין לו יראת שמיים. למה? איך את יודעת? מה זה אני יודעת? הוא מבקש ממני מיד אחרי הבשר חלב. ברצינות, תקראו לו לבית דין. קראו לו לבית דין, תגיד לי, אתה רציני? אתה מבקש אחרי בשר חלב? כן. אמר, אתה יודע שצריכים לחכות 6 שעות? אמר, אני יודע. אז למה אתה מבקש? אומר, כבוד הרב, זה בדיוק מה שלוקח לי, 6 שעות מאז שאני מזמין, זה עד שמגיע. לא מבינים שזה עבודה בבית, זה עבודה כל הזמן. זה מזכיר לי בדיחה אחרת. על איזה זוג שבגיל 65 רוצים להתגרש. באים לרב, רוצים להתגרש. מה קרה להם? שניהם כבר נראים. קצת נקומתים, רוצים להתגרש. אומר להם, שואל את הרב, תגיד לי, מה קרה? איפה הייתם עד עכשיו? אומר, גמרנו, לא יכול איתה יותר, די. אל תשאל, מה קרה? אומר, אל תשאל הרב, היום, אין, עברה את הגבול. היום היא שווה עליי צלחת, די, מה עשתה עד היום? עד היום היא התאמנה. בבית צריכים להביא שמחה לבית. זה עבודה נונסטופ עבודה, צריך להביא הביתה שמחה. בדור שלנו, כן, בדור שלנו. בדור הזה צריכים להביא שמחה הביתה. בעיקר בדור הזה. ואת כולנו מנסים בזה, את כולנו מנסים. כי אדם יש לו גם, לא, אין לו, יש לו עם המצבי רוח עולים, יורדים, עולים. אז בשבילנו עבודת המידות זה חשוב מאוד. איך מגיעים לכאלה מידות זכות? זה מעניין אותנו מאוד. איך זוכים לכאלה מידות? מה מפסיד אותנו? מה גורם לנו להפסד? אנחנו יודעים שיוסף הצדיק זכה לאמונה זכה מאוד מאוד מאוד, בדרגות עצומות שרחוקות מאיתנו שנות אור. אבל איך הוא גם זכה לכאלה מידות מיוחדות? זה מאוד מעניין. לפני כן, אולי נבין עוד נקודה מעניינת. אז נבין את הקשר. הרי יוסף טרטרו אותו משמיים בצורה קשה מאוד מאוד. העלו אותו והורידו אותו, ועוד פעם העלו אותו ועוד פעם הורידו אותו. בצורה מאוד קשה. בשביל מה עשו לו את זה משמיים? טרטור מאוד קשה. אבא בית עם יעקב, הוא היה פסגת הפסגות. אצל האחים, מאי גרמה לוי רעמיקטה. כפשוטו, מהפסגות לבור. מאי גרמה לוי רעמיקטה. מהבור, מוכרים אותו למצרים. עוד פעם, מצרים, עוד פעם, השם ירחם. עוד פעם הוא עולה למעלה, עוד פעם מעפיל, ועוד פעם יורד. לתוך הבור, ועוד פעם מעלים אותו. מוצא חן בן עשר בית הסוהר, ואחרי זה מארחים לו עוד פעם את השנתיים, ואחרי זה וריצו מן הבור. למה כל הטרטור הזה? עלייה, ירידה, ירידה, עלייה. מתברר שכל העליות והירידות האלו שמנסים אותנו, בדרגות שלנו, זה מקביל ליוסף. אבל אצל יוסף הצדיק זה למטרה אחרת לגמרי. הפסוק אומר, בריתי נאמנת לו.
מה הפירוש?
בריתי נאמנת לו. איך זוכים לתיקון של מידת היסוד? לתיקון של הברית. איך זוכים מתקן את כל מה שאדם פגם? בריתי נאמנת לו, מנסים אותך כל הזמן בנאמנות לשם יתברך. מה המבחן של נאמנות? כשהכל זורם יפה, השפעות, שפע, מחייכים, הכל נפלא, אין שום בעיות. נאמנים, הכל נפלא. פסגת הנאמנות. הניסיון מתחיל כשמעיין יהיה קשה פתאום, כשמעיין יהיה ריחוק, בלבול. תהיה נאמנות או לא תהיה נאמנות? כשהקדוש ברוך הוא מרחיק אותנו, כביכול, ומקרב אותנו, זה כל פעם מחדש, מבחן של נאמנות. אתה עוזב או ממשיך? מוריד רמה, מוריד פרופיל וממשיך הלאה. נכנס לך קושיות בראש או לא, ממשיך הלאה למרות הכל. זה מבחן של נאמנות. שמעלים ומורידים את האדם, יש לו מבחנים של אמונה, בריתי נאמנת לו. כי המילה ברית, מלבד מה שתמון בה בעניין של הפגם היסוד, והתיקון של היסוד, המילה ברית כפשוטו, נכרתה ברית. אז מה התיקון של הקשר הזה, של הברית הזאת? הנאמנות, בריתי נאמנת לו. לכן מנסים כל אחד מאיתנו, מעלים ומורידים, מעלים ומורידים, וזה התיקון בעצם. עוד פעם מכשיחים, עוד פעם מהירים, עוד פעם מכשיחים. רגע, מתי זה ייגמר? יש בך סוף לזה? וכל המהלך הזה, אז אצל יוסף הצדיק, שלא היה לו פגמים מאודו, שהיה קדוש מאוד, כל הניסיון היה בשביל לבנות ספירת יסוד לכל עם ישראל. זה לא הניסיונות שלו הפרטיים. זה הוא הולך לבנות, הוא הולך להיות מרכבה לספירת יסוד. הוא הולך לבנות ספירת יסוד. הוא הולך להיות השימר הראשי. לא בגלל הפגמים שלו, אלא בגלל שהוא הולך לזכות את עם ישראל. אותנו מבלבלים ומטרטרים ומשגעים בשביל הפגמים שלנו וספירת היסוד שלנו הפרטית. לכן מעלים אותו, מורדים אותו בצורה דרסטית קשה מאוד, עם ניסיונות קשים, כי הוא הולך בשביל כלל ישראל. אותנו זה בגלל העניינים הפרטיים שלנו. כי נכנס לנו קושיות בראש. נכנס הרבה קושיות. איפה נעלם כל מה שאני עושה? מה קורה כאן? איפה התפילות? למה זה ככה נראה? עד מתי זה יימשך ככה? באמת נותנים? בסוף נותנים הכל. אבל עד שנותנים את הכל. בסוף משלמים על הכל. רטרואקטיבי, אדם מקבל למפרע. כל מה שהוא עשה, הוא הולך לקבל הכל. אבל עד אז משגעים את האדם. שהוא כל הזמן צריך להתחזק, בפרט בדור שלנו. שכל אחד סוחב איתו מגלגולים קודמים כל מיני בעיות, מה שהוא סוחב איתו. כשמגיע הזמן באמת, עוד מעט נראה מה אדם זוכה למפרע. אז יוסף הצדיק הולך לבנות ספירת יסוד. מה הקשר בין זה לבין מידות? אומר רבינו תורה למדבב. תורה למדבב ידועה כתורה מפורסמת בעניין הזה שמי שרוצה להיות למדבב צדיק, יש למדבב צדיקים נסתרים. מי שרוצה להיות מהלבב צדיקים נסתרים, כדאי שילמד תורה למדבב. יש כאלה כבר שנהיו נסתרים, שעברו לתורה למדזיין. אז התורה למדבב, רבנו מגלה לנו סוד נפלא. אנחנו לא נלמד כל התורה, קטע קטן מתוך התורה הזאת, שבו מגלה לנו את הסוד, רבנו מגלה את הסוד, איך אפשר לזכות לתיקון המידות בדרגות גבוהות, ומה היה הסוד של יוסף, ומה מעכב אותנו, למה מדי פעם יש לנו התפרצויות, ונפילות, ונחיתות פתאום. למה כל זה קורה? זה מעניין אותנו מאוד. אנחנו בתור אנשים שחוקרים, אנחנו בתור חוקרים מצד הקדושה, חוקרים את הפנימיות שלנו, מה קורה איתנו. למה אני הרבה פעמים נכשל במבחנים? למה? מה הסיבה? יש סיבה. יש מקרים שאני ברוך השם עומד בהם יפה. מגיע לי הפנקס ציון לשבח. חבל שאנחנו לא מציינים את זה. עוברים מיד סדר היום. אבל הרבה פעמים, חב שלום, נכשלים. פה התפרצות, פה חשבון קטן, פה זה, פה, כן, כל מיני כאלה, כן, דקירות כאלה, קטנות, כלילות. מה הסיבה לכל זה? למה זה ככה? לפרט בכביש, יש הרבה עבודה למידות בכביש. להחזיר לו, לא להחזיר לו. לחסום אותו, לא לחסום אותו. לעקוף אותו בדווקא, לא לעקוף אותו. ואני אומר לו, שם גז, יש לי רכב יותר טוב. מה שעזב, אין אני, רכב שלי מלא, טרנטלה, סיינה. חיים שלי מלא. במקום להרגיש מלך, איזה כיף שאני מוותר. איזה כיף שאני לא מקפיד. מישהו אמר לי פעם הגדרה, יפה מאוד, מה זה כעס? כל כך נהניתי מההגדרה הזאת, וצריכים על זה גם רחמים, גם אחרי ההגדרה הזאת. אבל זו הגדרה יפה. אומר שכעס זה עונש שאדם מעניש את עצמו על השטות שהשני עשה. השני עשה שטות, ואתה מתעצבן. זאת אומרת, אתה מעניש את עצמך על מה שהוא עשה שטות. הוא עשה שטות, אתה מתרגיש, לא עשית את זה, לא מה, די, מספיק, תתבייש לך. אתה אומר, אתה מעניש את עצמך, הוא עשה שטות, אתה אומר, אתה אומר את העונש. לא יודע שקיבלת כבר עונש, שהוא עשה את השטות, אתה סובל מזה, אתה מקבל עצמך עוד עונש, להתרגז על מה שהוא עשה. זה מזעזע. זה מוציא את כל העוקץ של הכעס. עכשיו אין כיף לכעוס. אם פעם נהננו לכעוס, זה לקח גם את הכיף הזה. עכשיו הוא כבר כועס בלי כיף. אומר רבנו כאן, תורה למד זין, למד וב, ודע שכללות של 70 לשון, של המידות הרעות, יש 70 מידות רעות. 70 מידות רעות, 35 מידות רעות מצד קליפת עשיו, 75 מידות רעות מצד קליפת ישמעאל. יחד זה 70. כל המדורה הזאת של ה-70 האלו מידות רעות, מקבל את הכוח שלו מדבר אחד שנקרא תאוות ניאוף. כל הכוח של ה-70 מידות רעות, זה יונק מהפגם בקדושה. איפה שאדם נכשל בקדושה, נדע לך, אתה מזין ומפרנס את ה-70 מידות רעות. אתה מפרנס אותם. אתה נותן להם מזון ל-70 מידות רעות. לכן אומר רבנו, דע שכללות של 70 לשון של מידות הרעות היא התאווה והתיקון הכללי זה מי שמתקן את הקדושה. מי שמשבר את התאווה הזאת, מי שמתקן את הקדושה, הוא בקל יכול לשבר כל התאוות. עוד הפעם, דע שכללות של 70 המידות הרעות היא התאווה הידועה. ולכן התיקון הכללי של כל המידות, של כל הפגמים, של כל התאוות, של כל המידות רעות, זה התאווה הזאת. ומי שזוכה לזה, בקל יכול לתקן את כל המידות וכל התאוות. מי שמתקן את העניין הזה של הקדושה, בנקל יכול לתקן את כל המידות. ואם אתה לא שם לב לזה, אל תתפלא שאתה מזריק תומעות כל הזמן, ונותן סיוע למידות הרעות שלך. לא תוכל לעולם, בקיצור, לתקן למשל כעס, אם אתה לא נשמר בענייני קדושה. כי כל פעם שתבוא לוותר ולהריך אף, יהיה לך איזה יצר שיציז אותך. תן לך, יציז אותך וידחוף אותך, כן לכעוס, כן להתרגיז. אם אדם לא עובד על הקדושה, כמובן אין פה שחור לבן, אין פה הוקוס פוקוס, זה לא שהיה, שמענו את הנוסחה ונבנו, הבנו אותה, אני עובד מחר על הקדושה, ומחר אני כבר נהיה צדיק. אין דבר כזה, רבותיי, שלא אין טעויות. לא אין פה עסק עם קוסמות. כן, אנחנו לא, אין שלט מרחוק, מרחוק, תקנים, עושים ככה, תקנים, תקנו מידות, נוסחה א', ב', ג', ד', אני מתוקן, זהו זה. שמעתי שיעור, אני מתוקן. כל השיעורים האלה זה שאדם ילך לשדה לצעוק לשם. כל השיעורים האלה שאדם ידע מה רוצים ממנו בחיים בכלל. אחרת זה לא הבנו בכלל מה רוצים מאיתנו. כל השיעורים האלה שאדם יקבל חומר על מה להתחנן, על מה לבקש מהשם. ילך אם יש לו עכשיו, יש לו משהו ביד, ולא מגיע להתבודד, אין מה לדבר, אין מה לדבר. מה לדבר? לצעוק! לצעוק לשם, מה? קח ממני את כל השטויות מהראש, כל הנחשים והקרבים קח ממני. הרי זה מה שמשגע אותנו. מגלה לנו פה רבנו סוד, שאם אדם מתקן את הדבר הזה, בנקל יכול לתקן את כל המידות. זה כבר משתלם, זה כבר כדאי, זה מתאים לי, קניתי. זאת אומרת, בעצם יוסף הצדיק, איך הוא זוכה לכאלה דרגות של מידות, והרגש בזולת, בגלל שמידת יסוד אצלו בדרגות כאלה נוראיות, שהוא ספירת יסוד לכל עם ישראל. לכן יש לו כזה הרגש נוראי בזולת שהוא נקי וזך לחלוטין. זה לא רק דרגות אמונה נצרכות לעניין הזה, זה הכל קשור ביחד. זה הכל קשור ביחד. אדם שמזלזל בעניין של קדושה, הוא לא מבין שההרהורים שיש לו והפגמים בעיניים, זה מכניס לו כל מיני פגמים גם, נותן יניקה לכל מיני תרעות שיש בו. כי אנחנו, כולנו יש לנו פה עבודה. אם אדם אין לו פה עבודה והוא כבר מתוקן, יש שתי אפשרויות. כי בדרך כלל אדם מתוקן לא נמצא פה. אדם שמתוקן יש שתי אפשרויות. אם אדם שמתוקן בדרך כלל מעלים אותו כבר למעלה. אלא אם כן יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא נשאר, אדם מתוקן שהוא נשאר פה בשביל לסייע לעם ישראל. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אדם מתוקן נשאר פה. אפשרות שנייה, שהוא מתוקן, שהוא מדומיין. אדם לפני שמתחתן הוא חושב שהוא די מתוקן. קצת פה ושם, קצת שיפוצים, באופן כללי די מתוקן. אדם, באופן כללי, אדם טוב. די אדם טוב, די נחמד, אני בדרך כלל משתדל לא לפגוע באנשים, גם אני הרבה מה לדבר על אנשים, אלא אם כן סתם אנשים מציקים לי. ובעיקרון די אדם נחמד, אוהב לעזור לזולת, משתדל לא תרגיש, גם כן לסובב. בתכלס אני די נחמד, סך הכל. אתה מגיע לתוך בית, רואה שמר אחרי, וואי 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 וואי. רואה שלא התחיל בכלל את העבודה, הוא לא התחיל בכלל. פעם באו לסטייפלר ואמרו לו, אתה יודע, זה היה בחור ממש נפלא, לפני החתונה. באמת היה בחור נפלא. עדין, הכל נפלא, נחמד. אחרי החתונה, פתאום רואים שלא לא פשוט, יש פה קשיים. אבל מה הסטפלר, מה אתם חושבים? לפני החתונה, הוא היה בישיבה, היה עם הסטנדר, יכול להיות יותר, מה הבעיה? הסטנדר, אתה מתעצבן על הסטנדר, אתה מעלה אותו, אחרי הרבה מוריד אותו, מה התעצבנת עליו? מעלה אותו, מעלה, מוריד את הסטנדר, התרגזת על הסטנדר, הוא מברגים, מעלה, מוריד, זה לא מתאים לי, אתה מבין? אני משחק עם הסטנדר, מוריד אותו, מתעצבן עליו. מה אתה חושב עם הסטנדר? אתה עושה לעשות שתיכה גם כן, לא עוד ולהוריד אותו, תתאר מה שיצא מזה. סטנדר, 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 ודאי, סטנדר, זה, זה. מה אתה, יש לו ניסיון עם הסטנדר. עוד לא התחיל פה עבודה. עבודה להרגיש את השני, למעט מה נעשה איתו, מה אתה מצב ורוח, זה עבודה קשה. אין, זה לא, אין פה דברים האלה, כן, אינסטנט, מיד מכינים, תיק זה, זה מוכן, כבר הבנו כבר את הנוסחה, זה עובד. זה עבודה עצומה. הכסות פה שרבנו מגלה לנו סוד נפלא, שבלעדי עבודה על הקדושה אין סיכוי בכלל. גם שתרצה לעבוד על הדברים האלו, על אכפתיות ועל נתינה, שזה כולל, ועל ויתורים, תרצה לעבוד על זה, אז העניין של קדושה, אם אתה מזלזל בזה, זה כל הזמן יפריע לך ויציק לך וישים לך, כל מן רגליים, כל מן יכשיל אותך. לא ייתן לך אפשרות, לא תוכל, לא תוכל לעמוד בזה. ממילא, אין סייעת דשמיה. אינם כועס, אדם מקפיל, אין סייעת דשמיה, שמרחם. זה הסוד, כי הבית זה סייעת דשמיה, שכינה הבית. סייעת דשמיה זה עבודה. כשאנחנו לומדים את הסיפור של יוסף הצדיק, את הדרגות האמונה שלו, דרגות הקדושה שלו, הדרגות שלו במידות, זה דבר אחד הכל. הכל זה אחד. זה נכון, זה רחוק מאיתנו שנות אור. אבל מה אנחנו יכולים לקחת? אנחנו הדרגות שלנו השפלות. מה אנחנו יכולים כן לקחת? את השיטה, את הסיסטם, את המהלך, איך זה עובד? את זה אנחנו כן יכולים לקחת משם. איך זה עובד? איך עובד המנגנון הזה? איך כן זוכים בדרגות שלנו, שאנחנו סובבים איתנו פציעות קשות מגלגולים קודמים? אנחנו, אותנו זה מעניין, באמת. כי הרי אדם הרי הרבה פעמים נחלש בדעתו, ריבונו שלנו, איפה אני פה בכל הסיפור הזה? באמת רואים, באמת זזים פה דברים? כמה התחזקות צריך לאורך כל הדרך? כמה התחזקות ששום דבר פה לא נעלם? כמה פעמים אנשים שואלים אותי, סלח לי הרב, אני עושה ואני מתפלל ואני הולך וזה, למה כאן כלום לא זז? אתה צודק, אתה צודק, באמת צודק. זה שאלת השאלות וקושיית הקושיות. אבל שמגיע הזמן, אתה תמין כבר את הכל. למה? כי שהגיע הזמן והריצו מן הבור, אז כבר נתנו לו כבר את הכל. כבר לא שאלו אותו גם כן. מה היה עם פעם יוסף הצדיק? ועשה פרו את טבעתום על ידו, והייתן אותה על יד יוסף, והלבש אותו בגדי שש, ועשה מוביד הזהב על צוואריו. אומר כאן, אמר רבה שמעון גמליאל, אתם חושבים שיוסף קיבל את זה סתם? יוסף מי שלא נתנו לו. מידה כנגד מידה, הכל נתנו לו בדיוק, מה שהוא עשה הוא קיבל, לא נעלם פה כלום עד אז, חושך, כלום לא זז פה. נכון, יוסף היה עם אמונה גדולה. הוא היה אמונה זכה, ואדירה ועצומה, שוודאי אני יבשה. אבל עד אז, עדיין הוא תקוע. שהגיע הזמן, יוסף מי שלא נתנו לו, פיו, שלא נשק בעבירה. לא, לא נכשל. על פיך אישה כל עמי. גופו, שלא נגע בעבירה. והלבש אותו בגדי שש. צווארו, שלא הרכין לעבירה. ושם עורביד הזהב על צווארו. ידיו שלא משמשו בעבירה. ועשה פרו את טבעתו מעל ידו, והייתן אותה על יד יוסף. הרגליו שלא פסו בעבירה. יתון מרכיבון על כרוכין, מרכבה חשובה. הכל מדויק. ויש להם דברים שבכלל לא שייך פה לכתוב. מה עוד ינתנו לו עוד שכר מכל מיני פרטים ועניינים. זה רק מודל, אב, באמת איך זה עובד. שעל כל פרט מתחשבנים הבן אדם, על כל מה שהתייסרת והתייגעת, וחלפו שנים, וראינו כמה קשה לך, פה רצת בגשן למניין, פה הלכת ככה, פה הלכה קשה פה, ופה השיעור הזה כבר לא הלכה כבר כוח, ופה אמרת לו, די כבר אין לי כוח, די כבר נגמר הסיבור, ועוד פעם מחדש התחלת, ואת הכל זה ראינו, כן, בדור הזה שלנו, בדור שלנו, שהנפשות חלושות, זה דור של נשמות גבוהות, אומר רבי נתן, עם קליפות קשות. אנשים עם כיסופים לשמיים וכיסופים לרצפה. זה מצחיק, זה נוסחה מאוד קשה. שרבנו בא בדיוק לנשמות האלו לנסר פה, לדחוף ולהגיד, רבותיי, אתם לא תוותרו, אתם תנחו איתי יד ביד. הפרפר הזה שדיברנו עליו, איך הוא נהיה פרפר? פרפר. פרפר זה מסמל את הבן חורין. מה זה הפרפר? מה, אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה? מה זה הדבקות הזה? איך אדם זוכה להיות כזה בן חורין? שהמידות זכות והכל כבר הוא זכה. אז הפרפר הזה היה פעם גולם. לפני כן הוא היה תולעת. והתולעת, תולעת יעקב. והיא אכלה הרבה עלים, כתה הרבה בשדה. והרבה עלים ותולעת יעקב. והיו שם הרבה עלים, אכלה הרבה עלים. הסתובבה בין העלים הרבה התולעת. הסתובבה בין העלים והייתה תולעת, תולעת, והתפללה ומתפללים ומתפללים. אז הוא חושב, הנה, אני הולך להיות פרפר כבר. אני כבר הולך, ברוך השם, להשתחרר מכל השדוקים והשטויות. אבל בדרך צריך להיות גולם לפני כן. גולם, להיכנס לתוך גולם והכל נעלם. כלום. אין כלום, הכל נעלם. יש שלב שהוא נהיה גולם. יש לנו גולם במעגל. יש לנו גולם במעגל. כן, גולם, נהיה גולם. כלום, הכל נעלם. אחרי זה יוצא מתברקע מזה ונהיה פרפר, מהגולם. וגם הפרפר הזה, כמו שסיפרנו פעם, גם הפרפר שמתבקע מהגולם, שהגולם מתבקע ויוצא פרפר, אז יש לו קושי מאוד גדול לפרפר הזה. הוא לא מיד יוצא מהגולם. זה מתחיל להתבקע קצת, וקשה לפרפר עם התנועות של הכנפיים. קשה לו מאוד מאוד מאוד. ואתה בגודל רחמנותך רוצה לקצר לו את התהליך, ואתה שובר את הפקעת. זהו, צא לחופשי, די! ספיק, סבלת. לא! קיצרת את זה, אוי ואבוי. הוא פורח ומיד נופל למת. למה? כי הוא צריך את התהליך הזה הקשה והמייסר של הכנפיים האלה, מה שהוא מנענע אותם חזק בתוך הפקעת. הוא צריך, זה נצרח לו מאוד לבנות את הפרפר פה, לחשל אותו. אדם חושב, אולי יש פה תהליכים של קיצור? ודאי. אף אחד לא צריך לחפש איסורים, אבל יש מהלך מסוים שאדם נבנה דרכו, הוא נבנה. אין פה דבר כזה שנעלם פה משהו, הכל פה בחשבון. הכל בחשבון מדויק. על הכל יתנו, על הכל יתנו, על הכל ישלמו. אין פה דבר שנעלם. אתה שואל למה זה נעשה ככה? אתה הולך לבנות ספירת יסוד. אתה הולך לזכות תקן את הכל. בריתי נאמנת, לא. מנסים אותך מהירים, מחשיכים, מעלים, מורידים. נכון, יוסף הצדיק גם עשו לו. לא בשביל הפגעים שלו, אלא בגלל שהוא הולך לבנות ספירת יסוד לכל עם ישראל. אותנו זה בגלל העניינים שלנו. אבל את כל אחד מאיתנו מוליכים כך. לכן שאדם עולה על המסלול הזה ומבין מה רוצים מאיתו. ודאי, אנחנו, לנו הרי אין נוסחה של הוקוס פוקוס להעיף בעיות. הרי לא בגלל שנשמע שיעור כזה, אז עכשיו הכל נרגע, וזהו, אין דבר כזה בעולם. אבל שאדם יודע שהוא על מסלול נכון, כבר יותר קל לו בחיים. למה? שהוא מבין בעצם שבונים פה, ככה זה נבנה. הרי כל הבעיה זה ההתקוממות הפנימית, למה זה ככה? רוצים קיצור תהליך, למה זה ככה? די, כבר מספיק, כבר אין לי כוח, די. אין לי כוח לכל הסיפור הזה, די, מספיק. או שהאדם בעצם מתרצה למהלך הזה ויודע, זה תהליך של זיכוך, כן זוכים, כן בונים, ככה זה נבנה, אז יש לו התרצות לזה. יש לו יותר מוטיבציה, יותר חשק, למרות שזה לא קל, אבל זה מוריד את הלחץ, את האי ודאות. שהלחץ הנפשי הזה נוצר מאי ודאות, לקראת מה הולכים פה בכלל. זה הקושי הגדול בכל הסיפור, יש אי ודאות. רבותיי, זאת נקודה חשובה, תקשיבו. יש פה נקודה חשובה. כל הבעיה זה אי ודאות. זה מרכיב חזק וקשה בלחץ. האי ודאות, לקראת מה זה הולך. הרי אין לנו בת קול שאומרת לנו, אתה נוסע יפה, סע יפה. במקום בת קול, יש לנו איזה קול שאומר, אתה דפוק. וכל אדם שכנע אותנו שאנחנו כאלו. גם אם אתה לא מסכים, הוא מנסה לשכנע אותך שאתה כזה, וגם מביא לך ראיות שזה ככה. זה הקושי בכל הסיפור. הקושי בכל הסיפור. אתה שומע בת קול שמשמיעים לך, ממך כבר לא יצא כלום, חבל הזמן, עזוב. עזוב את זה. ועוד פעם מחדש, כשזה רק ככה עובד, זה המסלול באמת, שככה זוכים לאמונה, וככה זוכים לזיכוך המידות, וככה זוכים לקדושה, עם העליות והירידות, וזה המסלול האמיתי, בפרט בדור שלנו, שהקדוש ברוך הוא לא ישאיר אותנו פה, בלי תיקון, הוא שלח את נשמת רבנו, שזה העבודה שלו לדחוף את הנשמות האלה החלושות, שכל פעם מתחיל, מתניע ועוד פעם נחלש, ועוד פעם מתניע ועוד פעם נעצר. עכשיו לך תקן את המנוע, לך תדע מה התקלקל פה, מה למה זה לא נוסע, לך תדע מה פה, מה מפונשר פה, לך תדע, קחים את הג'ק, גלגלים, המנוע, וזה, לא יודע, עצור, לסלח לי, אולי אתה מבין קצת במכונאות, בוא תעזור לי כאן, משהו, לא יודע מה זה. קבלים, ולהתאים מחדש, ולך תתניע, ועל המצבירים, וכל הסיפור, לא יודע, תקוע. ריבונו של עולם, מה קרה פה? שמת לי כזה מנוע. מה אלה החיים שנראים ככה, גם המכונית כזאת? אדם לא יודע למה זה ככה נראה. אי אפשר לשנות קצת את הסיפור קצת. הוא רוצה לעלות למעלה, לחזור בגלגול. בקש להיות מלהזמין, להיוולד במשפחה אחרת לגמרי, עם תנאים אחרים. הוא רוצה להזמין, הוא רוצה משפחה עשירה, שחקן ב-NBA, מליגה מקצוענית. למה דווקא ככה? אפשר לבחור? יש צ'אנס לעוד בחירה? אז טוב, אז ויתרנו על כדורסל. אני רוצה להיוולד במשפחה של צדיקים, להיוולד במשפחה של בבא סאלי. בדיוק המשפחה הזאת, עם הנתונים האלו, עם הכוחות האלו, עם הסיפור הזה, זה התיקון שלך! זהו זה! ולהתרצות לזה ולהבין שזה הכל מחושבן ומדויק, ואין קושיות, וזה הבן זוג וזה הבת זוג, וזה הבית וזה הכלים, ואלה הנתונים וזהו זה! וזה הרצון השם וככה זה עובד, ואין קושיות, וכל קושייה, אתה מתיש את עצמך, את הנפש שלך אתה מתיש, זה בומרנג. אתה יורה בעצמך, אתה הורס לעצמך את החיים. כמו אותו כועסן שמעניש את עצמו על השטויות שהשני עשה. אתה מעניש את עצמך בעונש מיותר. בקושיות האלו, למה ולמה? למה? יאמרו בגויים. רק כשאדם מבין את המהלך הזה, איך זה עובד, ומתרצה לזה יותר ויותר, זה מוריד את כל הלחץ. זה המהלך שלנו. הרי אנחנו לא עוסקים פה בקוסמות או בכישופים, ברוך השם. אנחנו לא עוסקים בפטנטים איך הכל פתאום יהיה יפה וברוד. אין דבר כזה בעולם. יש רק להבין איך זה עובד, ואז יותר קל לך עם עצמך, ועם השם יתברך, ועם הסובב, ועם הכל ביחד. יש יותר חשק ויותר רצון, ואז מתגלה הנפש שלך במלוא עוצמתה, מה תמון בה, מה הפוטנציאל היפה הזה, שכל כך דואגים לטשטש אותו ולהמהם אותו כל כך. הפוטנציאל היפה הזה מתגלה במלוא הדרו, ואז יש חשק חדש ורצועות חדשים, ואז אפשר להתחיל מחדש ולסיום שעד הברית ולתיקון הברית ולסיום לפני אמונה זקה ולמידות טובות, ואז אור הצדיק מאיר באדם, ואז אוכל לסגרים כל המעגלים, ואז נזכה להתקדם הלאה, ואז גם לישועות, ואז יהיה פה ישועות גדולות, ואז גם למחרים והבחורות גם כן יהיה חתונות, ויהיה נפלא, ויהיה פה סייעתא דשמיא, וגם פרנסה ובריאות, ויהיה ישועות גדולות, ואז יהיה צדקנו וגם תמיד אמן.